יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. בפרשתנו אומרת לנו התורה, מדבר שקר תרחק. כתוב בספר החינוך מצווה עין דלת, השקר ניתה ונהלך בעיני הכל, אין דבר מאוס ממנו. בפני שהשם יתברך הוא כל אמת, ואין הברכה מצויה וחלה, אלא מי שמדמה את עצמו לקדוש ברוך הוא, להיות דובר אמת. ועל כן הזהירה התורה אותנו בפרשתנו להתרחק מן השקר, ככתוב מדבר שקר תרחק. והנה, הזכירה בו התורה לשון תרחק. לרוב מאוסו עד שלא הזכירה כך בכל שאר האזהרות, כמעט לא מוצאים או לא מוצאים הלשון תרחק רק בשקר. וכך אומר הנביא צפניה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. וכך כתוב בספר החרדים פרק י"ב, מצוות עשה לדבר אמת אפילו במילה דהלמה, שנאמר מדבר שקר תרחק, מהלשון מדבר, זאת אומרת אפילו סתם בדיבור, בדברים באלמה, דיבורים סתם, גם כן תתרחק מהשקר. וכך כתוב בהלכות אבלות ביהודיה, שלא עלינו שמי שמת לא מת ולא נודע לו, הוא לא יודע שקרה שמישהו נפטר במשפחה, אין חובה שיגידו לו. אדרבה, אם אומרים לו נאמר מוציא דיבה וכסיל. אבל אם הוא שואל עליו, מה שלמה? אין לו לשקר ולומר שהוא חי, שנאמר, מדבר שקר תרחק. אתה לומד שאפילו שמדובר בדברים שאין בהם חיסרון כיס, אין בהם גניבה של כסף או דברים אחרים, סתם להגיד שקר אסור מדאורייתא. וזה לשון של החזון איש, זכותו יגן עלינו. בספר שלו אמונה ביטחון, פרק ד', אומר החזון איש, ראוי לקבוע דיבור במידת האמת המתוקנה, ולא במידת השקר המקולקלה. הוא מסביר, עוגנות השקר אינו בשביל המרמה שבו, שמשתמש בשקרו בשביל רווח, אלא אף בסיפור של דברים של מה בכך, גם כן משם שקר יכונה. וגם זה בכלל האבון, שעל זה נאמר מדבר שקר תרחק. ולא רק דיבור של שקר אסור, אלא אף כאשר אדם אינו מדבר שקר, אלא מבטיח לחברו שיעשה לו איזה דבר, ובאותו זמן שהוא מבטיח לו, בליבו חושב שלא לקיים את ההבטחה. גם על זה יש איסור. על זה הוא עובר על האיסור אין צדק. כפי שדרשו חז"ל על הפסוק בויקרא י"ט, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם, שיהיה אין שלך צדק ולאו שלך צדק. דוגמה לכך, שמה שאתה חושב בלב, זה חשוב כפי שאתה מדבר מהפה, לא להבטיח ולא לקיים, מובא בגמרא. הגמרא מספרת במסכת מכות, רב ספרה היה לו חפץ אחד שרצה למכור אותו. הוא בא אדם אחד לפניו, בשעה שהיה קורא קריאת שמע, ואמר לו, אני רוצה לקנות את החפץ. ואותו אדם שרצה לקנות, הזכיר, אני רוצה לקנות את זה בכך וכך כסף. רב ספרה לא ענה לו, מפני שהוא היה קורא קריאת שמע. אותו אדם חשב שרב ספרה לא מסכים לסכום שהוא ציין, ולכן אמר לו, אני אוסיף לך עוד על הסכום הזה. לאחר שרב ספרה סיים לקרוא קריאת שמע, אמר לו, תיקח את החפץ באותו סכום שאמרת בהתחלה, כי בליבי כשאמרת את הסכום הסכמתי, רק לא יכלתי להגיד לך שאני מסכים. למה? כי הייתי באמצע קריאת שמע. והיות ובליבי הסכמתי, אז אני לא רוצה אחרת. מאזינים יקרים, היות בתורה אומרת את הלשון מדבר שקר תרחק, הוסיפו רבותינו והרחיבו את הזהירות וההרחקה מהשקר עד כדי כך, שלא רק שאתה לא תדבר שקר, אלא שאסור לך לגרום לחברך לומר שקר. וכך כתוב בפרקי אבות, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. יש הרבה סיפורים של רבותינו, דוגמאות לכך. כתוב בספר חסידים, אם תראה בני אדם שמתלחשים, ואתה רוצה לדעת מה הם מתלחשים, אל תשאל אותם. למה? פן תגרום שישקרו, כי אם היו חפצים שתדע, לא היו מתלחשים, היו מדברים בקול. עוד דוגמה, לפעמים אדם עורך שמחה, עושה חתונה, בר מצווה, ולאחר השמחה, שלא ישאל את חברו, מדוע לא באת לשמחה? למה? כי יש סיכוי גדול שהחבר כדי להצדיק את עצמו שלא בא, ייתן תירוץ שקרי. לא הרגשתי טוב, הבן שלי חולה, כל מיני סיפורים. לכן תשתדל במצב כזה להגיד לו בפתח השיחה שאתה רואה, אני בטוח שהיה לך סיבה טובה שמגללה לא באת לשמחתי. כך אתה מונע ממנו לשקר. וכך אנחנו רואים אצל גדולי הדור הצדיקים, שהיו זהירים מאוד בעניין הזה. רבי עקיבא איגר, זכותו יגן עלינו, כותב מענה הלכתי לדייני קהילת ביאליסטוק. והוא כותב ככה, שאין כדאי שממרחקים יפנו אליו בשאלות, כאילו אלמן ישראל, ובאזור שלהם יש הרבה גדולי תורה שיכולים לשאול אותם. אז בגלל זה הוא לא היה כותב. אך הוא מתאמץ לענות להם, היות שהוא נפגש עם ידיד אחד, ואותו ידיד ביקש ממנו, שאם מקהילת ביאליסטוק ישאלו אותו שיענה, והוא רבי עקיבא איגר שתק, תשמעו את הלשון, וחוששני, אולי נהניתי בראשי קצת כדרך הבטחה, לכן אני מוכרח לצאת מגדרי ולהשיב לכם אך הפעם. בגלל שאולי הוא עשה סימן עם הראש שהוא ישלח, שהוא יקיים מה שהוא מבקש. האוהב ישראל רב אברום ישוע יש למאפת זכותו יגן עלינו, בתלמידי הבעל שם טוב. הגיע פעם לפונדק וכיבדו אותו באוכל טוב. אחרי שהוא גמר לאכול, שאל אותו הבעל הבית, אולי הרב רוצה עוד קצת מהאוכל? הוא ענה מיד כן. ניגש אליו הגבאי ולחש לו באוזן, רבי, זה לא יפה, אנשים רואים שהרב רוצה לאכול יותר מדי, נראה כמו רפתן. ענה לו האויב ישראל, ולשקר זה כן יפה. ראש ישיבת סלבודקה, שזכיתי ללמוד אצלו, הגאון רב מרדכי שולמן, זכר צדיק לברכה, ראה שהישיבה, הדפיסו בלנק לישיבה, עם ציור של בניין הישיבה, ובציור הוסיפו כמה עצים מסביב לבניין, שיראה יותר יפה. כשהוא ראה את זה, ציווה מיד להשמיד את מה שהדפיסו. ואמר בישיבה, אין עצים כאלה, ולכן זה שקר. ומבלנקים שיש בהם שמץ של שקר, לא ירוויחו. מאזינים יקרים, כתוב בספרים הקדושים, מי שדובר בלבבו ובפיו אמת, זוכה לקרבה מיוחדת מאת השם יתברך. וכך כותב רבינו בחיי, כל המחזיק במידת האמת, תפילתו נשמעת. וכן כתוב בתהילים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אמת ואמונה, חוק ולא יעבור. אומרים הספרים הקדושים, כדי שתהיה אמונה שלמה, צריך להיות לפני זה אמת, כי דבר אלוקנו אמת. וכך כתוב בזוהר הקדוש, לת אמונה בלי אמת. כי שלימות האמונה תלוי במידת האמת. ובזה נבין מה שכתוב בבאר משה. שם הוא מביא את המחילתא בפרשתנו. מדבר שקר תרחק, הרי זה עזרה לפרוש מן האפיקורסיות. לכאורה, מה קשור האפיקורסיות? כפי שאמרנו קודם, כדי שיהיה אמונה צריך אמת. כי מאחר שהשקר פוגם באמונה, לא תוכל להגיע לידי אמונה שלימה כל עוד לא ניקית את עצמך ממידת השקר. יקיריי ואהוביי, תראו מה אומר רב זירא. רב זירא אומר, לא אלי מאיניש לינוקה דיואיב לוח מידה ולא יואיב לי. הוא אומר שהאבא או אמא או מי שלא לא יגיד לילד, אני אתן לך משהו ולא אתן לו. למה? משום דעוסה לגמור הילד עלול ללמוד שאפשר לשקר. חזר חששו והזירו שלא יתרגל הילד לשקר. לכן הזירו את ההורים או הדודים או כל אחד, שאם אתה מבטיח לילד, תקיים. ואם לא, זה ישפיע על נפשו שיש קלות באיסור השקר. כי עיקר החינוך הבנים הוא במידת האמת שהוא היסוד לכל. וכך כותב השל"א הקדוש, אם אתה רוצה להיות בטוח שהבן שלך ילך בדרך הישר, תשתדל בכל כוחך להדריכו במידת האמת. הגאון רבי שלמה יוסף קנמן, ראש ישיבת פונם מזכר צדיק לברכה, סיפר שבזמן שהוא למד אצל חפץ חיים ברדין, חיפש אותו החפץ חיים יום אחד ואמר לו שיש לו כסף בבית מהספרים שהוא מכר, והיות שבאים אליו כל מיני אנשים לבקש גמח, ובהיות שאינו חייב ללמוד למי שהוא חושב שלא יפרע את חובו, והוא לא רוצה להוציא מהפה שאין לו כסף ולהיכשל בדבר שקר, לכן ברצונו להקנות לרב קנמן את כל כספו בקניין גמור, כדי שיוכל להגיד בביטחון, אין לי כסף. ממעשה זה אנחנו לומדים שלא יתיר החפץ חיים לעצמו לומר, אין לי כסף מפני השלום או מפני שהוא חושב שלא יחזירו לו. כי לרוב חסידותו וקדושתו לא היה מוכן בשום פנים מאופן להוציא מילת שקר מהפה. האדמו"ר מקוצק, זכותו יגן עלינו, היה ידוע מפורסם כאיש אמת. האדמו"ר שאל פעם את תלמידו, הבעל החידוש הערים זכותו יגן עלינו, כתוב אמת מארץ תצמח. נשאלת השאלה, מה צריך לזרוע בארץ כדי שתצמח האמת? ענה החידוש הרעים במקום, אם נגבור את השקר עמוק עמוק, אז תצמח ותפרח האמת. מאזינים יקרים, השבת שהוא לפני ראש חודש אדר נקראת שבת שקלים, בה קוראים בתורה את פרשת כי תישא, הציווי שעם ישראל צריך לתת מחצית השקל, שקל הקודש. ומהשקלים האלה קונים את קורבנות הציבור לכל השנה. כמבואר במשנה בשקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים. הכוונה שמכריזים בראש חודש אדר שכל עם ישראל צריכים להביא מחצית השקל לקנות את קורבנות הציבור. ולכן, היות ואחד באדר משמיעים על השקלים, קוראים בשבת שיוצא לפני ראש חודש אדר, כמו השבת, את פרשת השקלים. הגמרא במסכת מגילה י"ג מביאה את המאמר של ריש לקיש. ריש לקיש אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, בורא עולם, שעתיד אמן הרשע לשקול שקלים על ישראל. כמו שכתוב במגילת אסתר, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. בורא העולם יודע שהמן הרשע הולך לתת שקלים כדי לחלות את עם ישראל. לפי כך, הקדים שקליהם לשקלה. ולכן כתוב שבאחד באדר משמיעים על השקלים, שבזכות אותם שקלים שנתנו לבית המקדש, זה היה כיפת ברזל נקרא לזה, שניצלו מהשקלים של המן. מאזינים יקרים, כתוב בספרי תלמידי הבעל שם טוב זכותם יגן עלינו, שבת שקלים הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו שכל יחיד ויחיד יבין את גודל העניין של האחדות שצריך להיות בעם ישראל. ולכן הצטבנו לתת רק מחצית השקל לדעת שאני חצי והשני חצי וביחד אנחנו אחד. וזהו הרמז שיש במחצית השקל. כמו שאומר הרבינו בחיי ועל שיח הקדוש, שהמחצית השקל מרמז שכל אחד ואחד מישראל אינו שלם, איננו שלם בלתי אם יחבר את עצמו עם חברו, ובהשתתפות עם חברו באהבה הוא יבוא לשלימות, ושניהם יחד הם יהיו כלי שלם. וכך כתוב בישמח מוישה שזכותו יגן עלינו, שבמחצית השקל מרומז שכל אחד ואחד מישראל ישקול זאת במזני שכלו וישתדל בכל עוז לעבוד בזה, למה? לאהוב את חברו ממש כפי שאוהב את עצמו. במסכת מגילה מובה, אמר רבא, רבא אומר, לכדי יודע לשנה בישה כאמן, אין כזה שיודע לדבר לשון הרע כמו אמן. אמן אומר לחשבראש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה הוא אומר כאן? מה פירוש ישנו עם אחד? הוא אומר לו, שהעם הזה שכל האישות והייחוד שלו והמעלה שלו, שהם אחד. האחדות שביניהם, שמתאספים ביחד ברגשת אהבה ואחווה, מרגישים אחד. אבל מה קורה? הוא אומר לך שבירו, שאני אגלה לך לשון הרע עכשיו, שהם עם מפוזר ומפורט, שנתפרדה חבילה, יש ביניהם פירוד לבבות, יש מחלוקת, שנאה, עכשיו הזמן שתוכל לשלוט עליהם ולחל אותם. כשאסתר המלכה שמעה את זאת, שלחה והודיעה למרדכי לתקן את הדבר, ואמרה לו, לך כנוס את כל היהודים. מה זה כנוס? תכנס אותם ביחד, דבר איתם שיהיו ביחד באהבה ובחווה, ואז על ידי זה נוכל לבטל את הגזירה. ובכן אבוא אל המלך, איזה מלך? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני אוכל לבוא לבקש רחמים עליהם, בזכות שהם יהיו מאוחדים. אומרים תלמידי הבעל שם טוב זכותם יגן עלינו, שזה הביאור שכתוב במשנה, באחד באדם משמיעים על השקלים. לחיאורה היה צריך להיות כתוב, באחד באדם מכריזים על השקלים. המטרה להכריז, להביא את השקלים. למה כתוב משמיעים? אלא התנה מרמז לנו על העניין הזה שדיברנו, שיוד בתוכן של השקלים הוא שכל אחד ואחד ירגיש שהוא חצי ורק עם חברו הוא שלם, ולכן כתוב משמיעים אל השון הכתוב בתנך בשמואל א', וישמע שאול את העם. מה זה וישמע? לשון כינוס. באחד באדם משמיעים על השקלים, שדרך השקלים מוספים את כולם, שיהיו כאחד, אני חצי ואתה חצי, וביחד אנחנו שלמים. כמו שפרשו המקובלים על הפסוק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה שמע? גם מלשון להתאסף, שעם ישראל יהיו כמו אגודה אחד, ויקשרו את כל מחשבותם לשם אחד. וזה הרמז שאומר רש"י על הפסוק, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים. אומר רש"י, מה זה ייתנו? שהראה לו הקדוש ברוך הוא למשה כמין מטבע של אש, ואמר לו, כזה ייתנו. איך מגיע למטבע האש? מטבע זה מתכת. יש כאן רמז שדרך המחצית השקל יעורר אצל היהודי הניצוץ של אש הרוחני, של הנשמה האלוקית שנמצאת בעם ישראל. וזה יעורר בקרבם את הניצוץ הזה להביא אותם לאחדות. וזהו ההסבר. הגמרא מביאה שהגיע גוי להילל ואמר לו שהוא רוצה להתגייר על רגל אחד. ענה לו הילל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. לחיורה יש הרי תרי"ג מצוות. איך אפשר להגיד לו שבמצווה אחד ואהבת לרעך כמוך אתה יהודי? ומה הלשון על רגל אחד? הגוי לא ידע שיש תורה גדולה ואי אפשר להיות יהודי וללמוד את התורה על רגל אחד? אלא מסבירים הספרים הקדושים. הגוי אומר להילל, ברור שיהודי צריך לקיים את כל התורה ואת המצוות וצריך ללמוד את זה, אבל תסביר לי על רגל אחד מה זה יהודי? מה המהות של יהודי? ענה לו הילל, המהות של היהודי הוא חיים רוחניים, עקב שיש בתוכו את הנשמה האלוקית. להוכיח לך את זה, שיש ציווי מן התורה לאהוב את חברך כמוך, תורה זה אמת, ולאהוב את חברך כמוך אי אפשר אם אתה לא באמת כמוך. איך זה שהוא ואני זה אחד? כי הנשמה שלי והנשמה שלך זה אחד. וזהו מחצית השקל. לדעת אני חצי ואתה חצי ואנחנו אחד. וזהו הרמז בפסוק. זה ייתנו כולה עובר על הפיקודים. אם חס וחלילה עברת על הפיקודים, על המצוות, על כל המצוות אפילו, אל תתייאש. כי בכוח האש של מחצית השקל, שמרמז על הנשמה התורה שיש בקרבך, תוכל לשרוף את המסכים שמבדילים בינך ובין הקדוש ברוך הוא, ולתקן את הכל ולשוב לשורש נשמתך. כפי שרש"י מביא בפרשת וישב, משל לפשטני הזה שמוכר פשטן, נכנסו גמליו לשוק כשהם טוענים בפשטן. הפחמי הזה, הנפח, שעוסק באש, תמע. איך ייכנסו כל הפשטן הזה? מה הולך פה? היה פיקח אחד ואמר לו, ניצוץ אחד של האש שיוצא מהמפוח שלך, שורף את כל הפשטן. לגבי מה הוא אומר את זה? לגבי יעקב אבינו. יעקב אבינו ראה את כל האלופים של עשיו, אז הוא תמה איך הוא יכול לכבוש את כולם. הרי כתוב, בעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. התשובה לזה, מה שכתוב בעובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ומכיוון שעם ישראל נמשלו לאש, ובית עשיו לקש, ניצוץ אחד יוצא מהאש של עם ישראל, ומחלה ושורף את כולם. אותו דבר, יקיריי ואהוביי, אומרת לנו התורה בפרשת מחצית השקל. השם הראה למשה רבנו, שהוא שאל, איך יכול להיות שמחצית השקל יכפר על עוונות? כופר נפש, הרי זה רוחני וזה גשמי. לא, הכוונה היא האש האלוקית שהתעורר אצלך על ידי האחדות של עם ישראל. כי על ידי זה תבואו, על ידי האחדות, תבואו לעורר בתרבכם. איך אתם יכולים להיות מוחדים? כי הנשמה שלי והנשמה שלך הם חלק אלוהיקאי ממר. כמו שהסברתי פעם, שלא ייתכן שאדם שנכנסת אצלו אור השמש בבית, יגיד, השמש שייכת לי. אתה לא רואה זה בבית שלי. למה לא שייך? כי כפי שנמצאת אצלך בבית, היא נמצאת גם בבית של חברך. אותו שמש. אותו חלק אלוהיקאי, הנשמה התורה שנמצא אצלי, נמצא אצלך. ולכן, באה מצווה ואהבת לרעך כמוך, בעניין של פרשת שקלים, להראות לך על העמידה הזאת של האחדות. מאזינים יקרים, אנחנו עוברים פה בארץ ישראל בתקופה האחרונה מצב נורא והיום. פירוד לבבות, מחלוקות. אני לא רוצה להרחיב. צריך לדעת שזה מסוכן מאוד. אני אין לי חשבונות בשמיים מה שקורה, אבל דווקא אנחנו עברנו שבוע שעבר אסון נורא, הילדים הטהורים, משפחת פלאי, האברך היקר והצדיק שהכרתי אותו, 4 חודשים אחרי החתונה, הרב לדרמן. כל הדברים האלה צריך לעורר בנו ולדעת, כדי לתקן צריך להיות אחדות, ובואו נתאחד בתוכנו. שמעתי פעם למה כתוב בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, כתוב שמה, ונתונו השם אלוקיך בידיך. ואילו בפרשת בעלותך, כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, וראותם בחצרוצות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם אויביכם. כאן בכי תצא כתוב מיד תצליחו. כאן בבעלותך וכי תבואו מלחמה צריך הרבה תפילות, הרבה חצוצרות. ההבדל הוא, כי תצא זה לשון יחיד. אם אתם תהיו מאוחדים מיד תצליחו. כי תבואו זה לשון רבים, אם תהיו מחולקים צריך הרבה רחמי שמיים. כפי שכתוב בחז"ל, דורו של אחיו היו עובדי עבודה זרה, ומכיוון שלא הייתה ביניהם מחלוקת, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. לכן, רבותיי, יקיריי ואהוביי, בוא נרחם עלינו, נרחם על עם ישראל. כל אחד ואחד יקבל על עצמו דווקא השבת פרשת שקלים, כפי שדיברנו שהמטרה של המחצית השקל לדעת שאתה חצי והחבר שלך חצי, השלימות היא רק באחדות, שזה מעורר את הרוח האלוקי ואהבת לרעך כמוך. נעשה כל מאמץ להפיץ את הרעיון הזה ולהסביר שעם ישראל חייב להיות מאוחדים. בנים אתם לשם אלוקיכם, אבא רוצה לראות את הילדים שלו מאוחדים, ואם נהיה מאוחדים יתקיים בנו ברכנו אבינו כולנו כאחד. שבת שלום ומבורך.